אחרי 25 שנה ב-CIA, כולל כהונה כראש הסוכנות, לג'ון ברנן יש כמה תובנות על המזרח התיכון. כתבתו של יוסי מלמן, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. המפגש הראשון של ג'ון ברנן, ראש ה-CIA לשעבר, עם ישראל, והרושם שהיא עשתה עליו, לא היה נעים במיוחד. בליל חורף קר, בדצמבר 1975, שב הסטודנט האמריקאי בן ה-20 מביקור בירדן, וביקש לחצות את גשר אלנבי כדי לסייר בישראל. בביקורת הגבולות הוא ביקש מאחד מחיילי צה"ל שלא יחתים את דרכונו, מחשש שלא יוכל להמשיך בסיוריו במזרח התיכון. "אל תגיד לי מה לעשות", הייתה תגובתו הבלתי מנומסת של החייל, ויש שיאמרו שהייתה זו תגובה אופיינית שמשקפת את תחושת האדנות של הכובשים. ברנן כבר ציפה לגרוע מכל, אך למרבה הפתעתו החייל הושיט לו את אישור הנסיעה בצמוד לדרכון, בלי שתוטבע בו בחתימה של ביקורת הגבולות הישראלית. כך או כך, במרוצת השנים, מאז שהצטרף ברנן לסוכנות הביון המרכזית, ועד שהגיע ב-2013 להיות מנהלה, השתנתה דעתו על ישראל. בעשרות ביקורים ופגישות הוא הבין ולמד להכיר מקרוב את אופיים המורכב של הישראלים ואת הסבך שבו מצויה ישראל במזרח התיכון. יש לו גם דעות ברורות מאוד על התנהלותו של נתניהו. נתניהו מאוד זהיר והוא פוליטיקאי הרומומי, הוא אומר כעת ברעיון מיוחד למוסף הארץ. הוא שרד כמה ניסיונות לסלק אותו מתפקידו. לדעתי יש לו הבנה הרומומית ושליטה מניפולטיבית בפוליטיקת הפנים של ישראל, אבל הוא אינו אדם של עקרונות ואינו אדם אתי. במה זה מתבטא? אם הוא היה חושב שפתרון שתי המדינות משרת את האינטרסים הפוליטיים שלו, הוא היה כנראה מקדם אותו. אין לו מחויבות עקרונית לעשות מה שצודק כלפי העם הפלסטיני. הוא גם מבין שהוא שואב את תמיכתו ואת כוחו מהימין הישראלי. הוא הציף את רעיון הרחבת הסיפוח הישראלי בשטחים כדי להשיג את תמיכת הימין. הוא ידע שזה יעניק לו קלף פוליטי שהוא יוכל לממש בעתיד. וכך בדיוק הוא עושה עם האמירויות ובחרן. מנהיגים זרים כמו נשיא צרפת סרקוזי ונשיא ארצות הברית אובמה תיארו את נתניהו כשקרן. האם נתקלת במצב שנתניהו שיקר או שלא מילא את הבטחותיו? בפגישות איתו, ביחידות או כחלק ממשלחת, מצאתי שתיאורו את המציאות הוא עיוות של האמת. אך מבחינה זו הוא פוליטיקאי אופייני. הוא ישנה את דעותיו ועמדתו ולא יכבד את הבטחותיו אם זה האינטרס הפוליטי שלו. האם הוא שיקר לי אישית? תשובתי היא שהוא רק מייפה את העובדות. האם לדעתך הוא באמת חושש מהגרעין האיראני, או שזה נאמר רק לצרכים פוליטיים? כשאני חושב על שאלתך, עולה בראשי ספר שנכתב בארצות הברית, דוקטרינת האחוז האחד של רון סוסקינד. הוא משקף כיצד דיק צ'ייני, שר ההגנה, ואחרים, העריכו את הסיכוי שאיראק תתקוף באמצעות כלי נשק להשמדה המונית. הסיכוי היה נמוך מאוד, אחוז אחד. אך עדיין זה היה גבוה מדי עבורם. נתניהו חולק משהו מהתפיסה הזאת, אתה יודע, הדאגה מפני המקרה הגרוע ביותר. הוא באמת מודאג מהקיצוניים באיראן וממה שהם עלולים לעשות. העובדה שכבר נחתו טילים איראני בישראל מחזקת את הדאגה הזאת. אבל אני סבור שאצל נתניהו זה גם נעשה כדי להחדיר פחד בלבבות הישראלים. כאשר הוא התנגד להכיר ביתרונות של תוכנית הגרעין, הסכם בין שש המעצמות לבין איראן שנחתם ב-2015, זה נעשה אך ורק עבור האינטרסים הפוליטיים שלו. הרעיון עם ג'ון ברנן התקיים בסקייפ, ימים אחדים לפני שנודע על פעולת החיסול של מדען הגרעין האיראני הבכיר, דוקטור מוחסן פחריזדה, במבצע שמיוחס בתקשורת ובציבור למוסד. בעקבות ההתנגשות פרסם ברנן שורה של ציוצים תקיפים בגנות ההתנגשות. אינני יודע אם ממשלה זרה אישרה וביצעה את הרצח של פחריזדה, אך הריגתו היא מעשה נפשע ופזיז מאוד שעלול להציץ סכסוך באזור, כתב. לדבריו, מותו עלול להביא לתגובה קטלנית ולסבב חדש של סכסוך אזורי. עמדה דומה הוא מציג כלפי חיסול אחר, חיסולו של מפקד כוח אלקוץ של משמרות המהפכה באיראן, גנרל קסאם סולימני. סולימני נהרג בינואר 2020 בבגדד, במבצע של המודיעין האמריקאי ביוזמתו ובאישורו של דונלד טראמפ. עמדתי הייתה ונותרה, ובגללה גם ספקתי ביקורת, שאיני תומך בהריגתו של סולימני בידי ארצות הברית. אני מסכים שלסולימני היה דם על הידיים. הוא היה אחראי לתמיכה בארגוני טרור וגם לביצוע פעולותיהם. אבל קסאם סולימני היה אדם בכיר בממשל האיראני, ולתקוף איש ממשל של מדינה ריבונית, בלי בסיס משפטי בינלאומי, בלי החלטת מועצת הביטחון ובלי שנהיה במלחמה עם איראן, זה מעשה שרירותי ומסוכן. זה מסוכן שמדינה ריבונית אחת תחליט להרוג בכירים במדינה ריבונית אחרת. איזה מסר זה שולח למדינות אחרות? מה יקרה אם מחר יחליטו הסינים או הרוסים לנהוג כך? ולכן צר לי ששתי המפלגות בארצות הברית תמכו במעשה הזה. הם התעלמו מהעובדה שארצות הברית צריכה לכבד את המסגרת הבינלאומית החוקית ואת הנורמות ואמות המידה שלה. זה לא היה המעשה הנכון לעשות. אתה סבור שישראל עודדה את ממשל טראמפ לבצע את החיסול, משום שסולימני תואר בישראל כאויב הציבור מספר אחת? לא היה מופתע כלל וכלל אם ישראל עודדה או אפילו סיפקה סיוע למבצע. כשהייתי ב-CIA, היו לי המון שיחות עם עמיתי הישראלים על קסאם סולימני. במובנים רבים הוא היה יריב מר. אך שוב, להרוג בכיר בממשלה זרה, זה מעשה שאינו עולה בקנה אחד עם המחויבות של ארצות הברית למערכת הבינלאומית. לפני חודשיים יצא לאור ספרו של ברנן, Undaunted, My Fight Against America's Enemies at Home and Abroad. עשוי לבלי חת, מאבקי נגד אויבי ארצות הברית מבית ומחוץ. בספר הוא מגולל את קורות חייו המרתקים ומלאי התהפוכות, ובא חשבון עם מי שפגעו בו או במולדתו. המנהיג האמריקאי שהוא רוכש לו את האיבה רבה ביותר, הוא בלי ספק דונלד טראמפ, הנשיא היוצא של ארצות הברית. זה התחיל כבר ב-6 בינואר 2017. באותו בוקר השכים ברנן מוקדם כהרגלו, דקות אחדות לאחר 4 בבוקר, כדי להתגלח ולצאת לאימון היומי שלו בחדר כושר, לפני שיצא לעוד יום עבודה במטה, ובהמשך לתדרוך של ראשי המודיעין של טראמפ, שבועיים לפני שיושבע לנשיא. אך עבורו זה לא היה יום ככל הימים. יום קודם לכן נפטר אביו. התבוננתי בראי וראיתי את הדמעות שוטפות את עיניי, הוא כותב בזיכרונותיו. עצם המחשבה שבעוד כמה שעות, עוד לפני ההלוויה, אצטרך לתדרך את הנשיא הנבחר, הכאיבה לנשמתי. טראמפ, הוא ממשיך, הוא האנטיתזה המוסרית, האינטלקטואלית והאתית לאבי. בחמשת החודשים שקדמו התמקדתי באינטנסיביות במעורבות הרוסית במערכת הבחירות לנשיאות, הוא מספר על הכנותיו לתדרוך עם טראמפ. יכולתי לצטט מהזיכרון כמעט מילה במילה את הערכת המודיעין המשותפת לכל גופי קהילת המודיעין, שכותרתה הייתה מסע ההשפעה הרוסי בבחירות 2016 לנשיאות ארצות הברית. ברנן ועמיתיו הגיעו למגדל טראמפ בשדרה החמישית מספר 725, ועלו שם למשרדו של הנשיא הנבחר, כדי להעביר לו ולעוזריו תדרוך מודיעין. החלטתי מראש, כותב ברנן, שאשתף אותם במלוא המהות והתוכן של הערכת ה-CIA על מעורבות רוסיה בבחירות, אך בלי לספק פרטים ספציפיים על מקורות המידע שלנו. לא הייתי בטוח שלכל הנוכחים בחדר הייתה ההבנה הנדרשת והמשמעת העצמית להימנע מחשיפת המידע, בין בשגגה ובין בזדון. ברנן מספר כי נזכר בשבחים שהרעיף טראמפ במערכת הבחירות על ההדלפות של אתר ויקיליקס שמקורן היה ברוסיה ונועדו לסייע לו ולהכפיש את קלינטון. כמו כן הוא שידר רפיסות כלפי פוטין והפגין בוז כלפי קהילת המודיעין האמריקאית. זה עורר בספקות רציניים. האם דונלד טראמפ יגן על הסודות החיוניים של האומה? אומר ברנן. מתחילת התדרוך, טראמפ היה קשוב, אך שפת הגוף שלו וגם שאלותיו העידו שהוא לא היה מעוניין לדעת מה הרוסים עשו או לקבוע מה אחריותם. במקום זאת הוא ניסה להרער על המידע המוצק שרוסיה התערבה בבחירות. הבחנתי כי הוא היה בעיקר מעוניין לדעת מה אנו יודעים ואיך אנו יודעים, וזה הדאיג אותי מאוד. חששתי מפני מה שהוא עלול לעשות עם המידע שסופק לו. טראמפ אמר לי, אולי זה הסינים, והוסיף, כל אחד יודע שעבור כסף כל אדם יאמר את מה שרוצים לשמוע. ברנן שמע בחס את טיעוניו המופרכים של טראמפ ושתק. זו הייתה אחת הפעמים הבודדות בחיי המקצועיים שהצלחתי לכבוש את מסגי האירי ואני מצטער על כך. זה היה גם יומו האחרון של ברנן בתפקיד. ממגדל טראמפ הוא נסע להלוויית אביו וימים אחדים לאחר מכן פרש לחייו האזרחיים. טראמפ מינה במקומו את מייק פומפאו. ולאחר שזה מונה לתפקיד שר החוץ, הפכה ג'ינה הספל למנהלת ה-CIA. על פי הנוהג, ראשי ה-CIA לדורותיהם שביקשו לכתוב אוטוביוגרפיות, הורשו לעיין במסמכים סודיים כדי לרענן את זיכרונם. ככלות הכל בעת כהונתם, הם היו שותפים לסודות הגדולים ביותר. מה עוד שכתבי היד שלהם עוברים צנזורה קפדנית של האחראים על הבטחת המידע ב-CIA. אבל טראמפ יודע לנקום ולנטור, והוא אסר על ג'ינה הספל לאפשר לברנן לעיין בחומרים. נאלצתי לכתוב את הספר מתוך זיכרוני, כותב ברנן בספר. למרות זאת, הוא מציין כי אינו רוכש טינה להספל. היא כפופה לנשיא ומחויבת לפעול לפי הוראותיו. ג'ון אוהן ברנן נולד בניו ג'רזי למשפחה אירית קתולית אדוקה. כבר בבית הספר התיכון התעניין בהיסטוריה וגיאוגרפיה, ובהשפעת אחד ממוריו באוניברסיטה הישועית, פורדהם, החל להתעניין במזרח התיכון. בהמלצת אותו מורה, הוא יצא ב-1974 לשנת לימודים באוניברסיטה האמריקאית בקהיר. הוא למד ערבית, אך כפי שהוא מעיד, מה שהקסים אותי בקהיר היו האנשים. לא כל העת היו מעייניו נתונים ללימודים. הוא בילה עם חבריו הסטודנטים והתוודה לחשיש. גם לקחתי לריאות, הוא כותב בספרו בשנינות, שמרמזת על טענת הנשיא ביל קלינטון שהודה כי אישן מריחואנה, אך לא שאפתי לריאות. באותה שנה הוא נסע לביקור בישראל. כששב לארצות הברית למד לתואר שני ביחסים בינלאומיים, לימודי ביטחון וערבית באוניברסיטת טקסס באוסטין. בזמן לימודיו נתקל במודעה דרושים של ה-CIA. הוא הגיש מועמדות ולהפתעתו קיבל תשובה להתייצב בוושינגטון ליומיים של רעיונות ובדיקות. את הבדיקות הרפואיות הוא עבר ללא קושי. ברעיונות הוא נשאל שאלות רבות על עברו, ובין השאר הודע כי ישן סמים. ידעתי שעם רגשי האשמה הקתולים שעדיין נותרו בי, אין סיכוי שאצליח להונות את הבוחן על הרגלי החשי שלי בקהיר, הוא מספר. ברנן היה בטוח שאם עניין הסמים לא יפיל אותו, אז יקרה בעקבות העובדה שבבחירות ב-1976, הראשונות בחייו, הצביע לגס הול, המועמד מטעם המפלגה הקומוניסטית, במעין הצבעת מחאה וסלידה מהפוליטיקה הדו-מפלגתית. אבל המראיין אמר לו משפט שנחרט מאז בליבו. כאמריקאי, זו זכותך להצביע למי שתבחר. זה לא ישפיע על בקשתך להתקבל לארגון. פסיכולוגית הארגון לעומת זאת הטילה ספק בהתאמתו לתפקיד. אתה רוצה להיות קצין מבצעים, אך אתה מופנע מאוד. תשובותיך מעידות שאין לך את התכונות הדרושות שיאפשרו לך לנהל פגישות, לפתח קשרים, לגייס ולהפעיל נכסים זרים, סוכנים ומשתפי פעולה שאינם אמריקאים באגת הארגון. בכל זאת, הוחלט ב-CIA לתת לו הזדמנות. הפסיכולוגית כמובן צדקה, כותב ברנן בספר, הייתי ביישן, מופנם, והיה לי קשה תמיד להושיט יד לזרים ולפתוח עמם בשיחה. הוא הבין שאינו מתאים לשמש בתפקיד של מגייס ומפעיל סוכנים, ופנה לעבוד ביחידת המחקר של האגף המזרח תיכוני היוקרתי במנהלת המבצעים. בתפקיד זה עשה את מרבית הקריירה שלו, ובו הצטיין. הוא הפגין, כפי שמספרים ידידיו מהמוסד, יכולת ניתוח מרשימה, ראייה אסטרטגית והבנה רבה בנושא המזרח התיכון. לדבריהם, תחת הנהגתו שיתוף הפעולה היה מדהים, ובהיבטים מבצעיים נשברו כל סיעי שיתוף הפעולה ובוצעו פעולות שנחשבו עד אז לטבו. הוא אינטלקטואל, אנליטי ואיש שיחה נעים, בעל נוכחות וקריזמה ועם זאת בעל השקפות פוליטיות ברורות שלעיתים היה נדמה שמתות גם את הפרשנות המודיעינית ובוודאי את האג'נדה המבצעית. ציין בכיר לשעבר במוסד שהכירו היטב ונפגש עמו כמה פעמים. בשל שליטתו בערבית הוצב ב-1982 בערב הסעודית, בחיסוי דיפלומטי של מזכיר שלישי בשגרירות ששכנה אז בג'דה. המזרח התיכון רתח כמו תמיד. חודשים אחדים קודם לכן מת שליט ערב הסעודית, המלך חלד. נשיא מצרים אנואר סדאט נרצח. ישראל פלשה ביוני ללבנון ובאפריל פוצצו אנשי חיזבאללה, בהנחיית משמורות המהפכה של איראן, את שגרירות ארצות הברית בבירות. אחד ההרוגים היה רוברט איימס, ראש המבצעים במזרח התיכון, שברנן ראה בו את המנטור שלו. לאחר שנתיים שב ברנן לארצות הברית ומשם נסקה הקריירה שלו מעלה. הוא מילא מגוון של תפקידים, ובהם ראש שלוחת ה-CIA בערב הסעודית, ראש הסגל של מנהל ה-CIA ג'ורג' טנט, מנהל המרכז הלאומי נגד טרור, מתדרך מודיעין של נשיאים ויועץ לענייני הגנת המולדת של הנשיא ברק אובמה בבית הלבן. אובמה היה זה שמינה אותו למנהל ה-CIA בינואר 2013, במקומו של גנרל דייוויד פטראוס, שהסתבך בפרשה אינטימית. ב-25 שנות שירותו הוא היה שותף במאות מבצעים וחווה הצלחות וכישלונות. על שניים הוא מתעכב במיוחד. האחד הוא ההחלטה של טנט לאפשר עינויים בחקירות של פעילי אל-קאידה, לפני ואחרי 11 בספטמבר. ב-CIA קיבסו את המונח וקראו לעינויים טכניקות חקירות משופרות או מוגברות. במהלך שימועים בקונגרס הגן ברנן על השיטה וספג בשל כך ביקורת קשה. בספרו הוא מביע חרטה על שלא התנגד לכך ולא העמיד את טנט על חומרת המעשים. האירוע החשוב השני הוא חיסולו של אוסמה בן לדן. המבצע שהרג את אוסמה בן לדן היה הסודי, הקדחתני והמתוכנן ביותר שראיתי בכל הקריירה הביטחונית שלי, הוא אומר כעת. הוא מספר כיצד הציע לבחירי בית המלוכה לקבור את הטרוריסט במולדתו, אך אלה סירבו והסכימו כארצות הברית, תקבור אותו בים. ישראל הייתה מעורבת במבצע ההתנקשות הזה? זה היה מבצע אמריקאי, אך המודיעין שנאסף לשם כך, והוביל לבסוף לפשיטה המוצלחת על המתחם בפקיסטן, היה תוצאה של שנים רבות ושל אלפי פיסות מידע, שכללו גם כאלה שסופקו על ידי הישראלים. כך שמדובר בפאזל שחלקיו חוברו, ואתה יודע שישראל היא אחד הספקים הראשיים של חתיכות פאזל למודיעין האמריקאי. לפני כשבועיים דווח על פגישת נתניהו וראש המוסד יוסי כהן עם נסיך הכתר הסעודי מוחמד בן סלמן, המכונה MBS. אתה מכיר היטב את הסעודים, איך היית מאפיין את היחסים בין שתי המדינות? במשך שנים היו שיחות בין גורמים ישראלים וסעודים שלא היו חלק מהממשלות של שתי המדינות. היו גם פגישות ישירות בין המודיעין הישראלי למודיעין הסעודי. אני מודע להן ואולי גם סייעתי לקיימן. לדעתי, מטרת המפגש האחרון היא לסייע ל-MBS להגן על עצמו מפני הפעולות שממשל ביידן עלול לנקוט. אני חושב שהוא מחפש דרכים להגן על עצמו מפני האשמות ברצח הנורא של העיתונאי ג'מאל חצ'קוג'י. הוא גם מנסה ליצור לעצמו דימוי של המנהיג דה פקטו של הממלכה, אף שאינו המלך, והוא גם מנסה להראות שהוא מנהיג מתון ומודרני יותר. אתה מאמין שהיחסים יבשילו ויקבלו גושפנקה רשמית? אני חושב שזה יהיה חלק מתהליך הדרגתי שיכול להתפתח לפגישה גלויה בין פקידים סעודים לישראלים, אולי בצורה של ועידה בינלאומית, מתוך מטרה לדחוף את היחסים קדימה. עם זאת, מקננת בי דאגה שהפלסטינים יוותרו במצב נזיל. הלוואי שהערבים היו קצת יותר ערים לכך שהם צריכים לפעול למען ההגדרה העצמית של הפלסטינים. לדעתך, הסעודים יכולים להתקדם ביחסים עם ישראל בלי שתהיה התפתחות בחזית הפלסטינית? אינני חושב כך. בוודאי לא כל עוד המלך סלמן חי. במשך שנים המלך הגן על האינטרסים הפלסטינים. הוא לא היה מאושר מעברת השגרירות האמריקאית לירושלים. זה קרה משום ש-MBS פעל בעניין זה יחד עם פומפאו, קושניר והבית הלבן. אתה עדיין מאמין בפתרון שתי המדינות? אינני חושב שהגישה שנוקטת ממשלת ישראל כלפי הפלסטינים היא בת קיימה לטווח ארוך. אני מקווה שממשל ביידן ינסה להחזיר דברים למסלולם. זה הדבר הנכון לעשותו. יש להחזיר להם את כבודם. ברור לי שאם מדברים על שתי מדינות, אלה לא יהיו שתי מדינות שוות. יהיו מגבלות קשות על המדינה הפלסטינית, לפחות בהתחלה. אני מקווה שהחלומות והתקוות של הפלסטינים לא ישלחו לפח הזבל של ההיסטוריה. הייתי רוצה לחשוב שהפתרון של שתי המדינות יתגשם. האם ה-CIA עבד עם שירותי הביטחון הפלסטינים ותיווך בינם לבין ישראל? לא על בסיס קבוע. כל אימת שנסעתי למזרח התיכון וביקרתי בישראל, הגעתי גם לפלסטין. נפגשתי עם ראשי השירותים ברמאללה וגם עם מחמוד אבאס. זה נעשה בעידוד עמיתי הישראלים. הישראלים באמת חיפשו את שיתוף הפעולה עם המודיעין הפלסטיני ושירותי הביטחון שלהם, כי הם היו זקוקים לקיים זיקות פעולה ולחלוק במידע ובמודיעין. ניסיתי לעודד את עמיתי הפלסטינים לדבוק באחריות ובמחויבות המקצועית שלהם אם נגד דאש ואם נגד מי שניסו להביא קיצוניות לשטחים. לכן עבדתי עם הפלסטינים תקופה ארוכה, עוד מהתקופה שהייתי ראש הסגל של טנט. האם שירותי הביטחון הפלסטינים פועלים באופן מקצועי? היו להם את הבעיות שלהם כי הם ניצבו בפני אתגרים תקציביים. ה-CIA היה מעורב בשורה של תוכניות אימונים עבור השירותים הפלסטינים. היה עליי ללמדם להיות מקצועיים בצד המבצעי, בגיוס, במחקר, במערכות טכנולוגיות ובמאגרי מידע. אנו ב-CIA חשנו שעלינו מוטלת החובה למקצע את שירותי הביטחון הפלסטינים. אין זה סוד שבין ישראל וארצות הברית יש שיתוף פעולה הדוק מאוד, לדוגמה בהתנגשות ב-2008 בעמד מורניה מהחיזבאללה, שמיוחסת למבצע משותף של ה-CIA והמוסד. האם תוכל לדבר על כך? לא, אינני מדבר על מבצעים. שיתוף הפעולה הוא חזק מאוד ועמוק מאוד. הוא מתפרס על נושאים רבים ואזורים מגוונים בעולם. המאמץ לנסות לעבוד יחד נגד ארגוני טרור ומדינות סוררות חיזק מאוד את היחסים בין המודיעין האמריקאי לזה של ישראל. כך נולדו מבצעים עדינים, יוצאי דופן ומוצלחים, שרובם לא יוודאו לעולם. אחד מסילי המחלוקת בין שתי המדינות היה שחרורו של ג'ונתן פולארד. מה עמדתך בעניין? אני יודע שיש עדיין דאגה שפולארד יחשוף דברים, אך הוא ריצה את עונשו ובתי המשפט הכריעו בנושא השחרור, כך שאינני הולך לגנות את ההחלטה. אמרת שאתה מכיר את יוסי כהן, הוא מאוד מקורב לנתניהו. האם לדעתך הוא משרת את סדר היום שלו? אינני יודע מה יוסי עשה בארבע השנים האחרונות, ואם הוא מעצב את המידע שנמסר לנתניהו. אני רק יודע שיש לו כמה דעות מוצקות וכמה מהן תואמות את דעותיו של נתניהו. הייתי רוצה להאמין שיש ליוסי את היושרה המקצועית וההגינות שלא לסלף מידע מודיעיני ביודעין, אבל ייתכן שהוא יבסס ניתוח או הערכה בדרך שתותאם לדעותיו של נתניהו. כאמור, אין לי שום מידע אם זה קרה בארבע השנים מאז שפרשתי. נתניהו וכהן מדברים רבות על איראן ופועלים נגדה. מה יעשה ממשל ביידן? ממשל ביידן ינסה להחיות מחדש את הסכם הגרעין. למרבה הצער, איראן נקטה כמה צעדים שמסבכים את המצב. אך בניגוד לממשל טראמפ, שניסה להפיל את המשטר האיראני, ממשל ביידן יחזור לאמץ את גישת ממשל אובמה, שהתכוון לשנות את ההתנהגות האיראנית על ידי שימוש משולב במקלות וגזרים. האם איראן רוצה נשק גרעיני? איראן אינה מדינה מונוליטית. אתה יכול באופן דומה לשאול אם אמריקה רוצה לעשות א' או ב', זה תלוי את מי אתה שואל. אני סבור שיש אנשים באיראן שהיו רוצים לראות אותה חמושה בהרבה נשק גרעיני. אלה הם הקיצונים. אך לדעתי יש גם אחרים כמו נשיא איראן, חסן רוחני, שהם יותר פרגמטיים ומבינים שהעם האיראני והכלכלה האיראנית צריכים להיכנס למאה ה-21. והדרך היחידה לעשות זאת היא לתקשר עם הקהילה הבינלאומית. אחרי 25 שנה ב-CIA, כולל כהונה כראש הסוכנות, לג'ון ברנן יש כמה תובנות על המזרח התיכון. כתבתו של יוסי מלמן, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.